המדינה מחזיקה מיליון עוברים, אפילו כאלה שנוצרו ב-1987. למה? כתבתה של נטע אחיטוב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. יעל, בת 60, הייתה מופתעת מאוד לשמוע את הבשורות. יש לה עובר והוא ממתין במבחנה קטנטנה בבית החולים. הגילוי הזה החזיר אותה עשרות שנים לאחור. יעל ושלמה, שמם שונה כדי לשמור על פרטיותם, ניסו כשהיו בשנות ה-20 לחייהם, וניסו להביא ילדים ללא הצלחה במשך 4 שנים. לבסוף הם פנו לטיפול פוריות בבית חולים במרכז הארץ. הטיפולים הגיעו לכדי הפריה חוץ גופית, שבמהלכה נוצרו לבני הזוג 6 עוברים. השנה הייתה 1992, והתחום היה בחיתוליו. 3 מהעוברים הסתיימו בהפלה, 2 נקלטו בהצלחה, מהם נולדו 2 ילדיהם, כיום אנשים בוגרים, ואחד נותר ללא שימוש עד היום. כלומר, זה 30 שנה שלשניים יש עובר מוקפא, שמור בבית החולים. יעל מסבירה שלא היה לה מושג שבית החולים ממשיך להחזיק את העובר שם כל השנים. היא גם לא התקשרה אף פעם לברר על אודותיו. בשנים הראשונות זה היה כואב מדי, והייתה עוד מחשבה על ילד שלישי. ככל שהשנים נקפו, היה נדמה שהוא בטח כבר הושמד. אולי נתקשר יחד ליחידה ונשאל מה עלה בגורלו, הצעתי. אין לי אומץ, היא השיבה. בני הזוג התגברו על הפחד והתקשרו לבית החולים עוד באותו יום. התברר כי העובר באמת עדיין שם. הם החליטו ביחד שהגיע הזמן להפשיר אותו. התזמון הולם, הם הסבירו, כי הם עומדים להפוך לסבא וסבתא בעוד כמה חודשים. זה מקרה של 1 ממיליון, בלי הגזמה. ברחבי ישראל בזורים 25 מרכזים לטיפולי פוריות, ולפי הערכות משרד הבריאות, מוקפאים בהם כרגע כמיליון עוברים. יש גורמי מקצוע שסבורים שהמספר גבוה אפילו יותר. לשם השוואה, גם בארצות הברית מוחזקים כמיליון עוברים מוקפאים, אלא ששם חיים 330 מיליון איש, פי 35 מאשר בישראל. העוברים החדשים ביותר הוקפאו והוכנסו לשם בימים האחרונים, אבל הוותיקים ביותר נמצאים שם מאז 1987, אז החלו להקפיא עוברים בישראל. כבר 35 שנה שמצויים במצב של פוטנציאל חיים, דבר שאינו חי, אבל גם אינו מת. רבים מהם שייכים לאנשים שמזמן עברו כבר את גיל ההורות, חלקם בני יותר מ-70, אחרים כבר הלכו לעולמם. ביחידות להפריה חוץ גופית מטריעים שהמקום הולך ומתמעט, ושמחיר היחסון הולך ומכביד. חנקן נוזלי, החומר שמגיע לטמפרטורה הנמוכה ביותר הידועה לאדם, הוא משאב יקר. כך גם החשמל הנדרש לתפעול המחלים ותפעול מנגנוני הבקרה, וכמובן כוח האדם. למעשה, במשרד הבריאות מעריכים את עלות החזקת העוברים ב1.5 מיליארד שקל בעשור. הסכום האדיר הזה ממומן ברובו על ידי משלמי המיסים. כיצד הגיעה המדינה מהר כל כך לקצה תחום הקיבולת? הסיבה הראשונה ברורה. ישראל היא מעצמת טיפולי פוריות, שיאנית העולם ב-IVF, מהמדינות היחידות בעולם שמסבסדת את הטיפולים הללו. למעשה, השיטה כה נפוצה ש5% מהתינוקות שנולדים כאן הם תוצר של הפריה חוץ גופית, השיעור הגבוה בעולם. אבל זו לא הסיבה היחידה. מתחת לפני השטח, בסיפור הזה, מצטלבות רבות מהרגישויות העמוקות של החברה הישראלית. התפיסה שהולדה היא זכות יסוד של האדם, היחס המקודש להקמת משפחה, ההיסטוריה של העם היהודי וכן, אפילו השואה. חברות צוות האמבריולוגיות של המחלקה להפריה חוץ גופית בבית החולים איכילוב מתרוצצות במיומנות בין המעבדה, שבה נוצרים עוברים מוקפאים, לבין חדר היחסון שלהם. שם הן פותחות את אחד ממחלי היחסון הכסופים כדי להכניס לתוכו עוברים להקפאה. החנקן הנוזלי במחלים שומר על טמפרטורה של 198 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. המגע הרגעי של החומר עם טמפרטורת החדר גורם לעשן סמיך להתערפל סביב. כשהעשן מתפזר כמעה, הן נחשפות. מאות מבחנות אפופות מסתורין ניצבות זו לצד זו. הן מכילות את מה שאנשי המקצוע מכנים קשיות, ובכל קשית שוכנים עוברים מוקפאים. אלה למעשה ביציות מופרות. הוותיקות שבהן הוקפאו מיד עם רקע ההפריה במבחנה. החדשות שהופרו בטכנולוגיה מתקדמת יותר, התפתחו מעט באינקובטור והוקפאו כשהיו בנות 5 ימים. העוברים הללו, שלא הושבו לרחמה של האם, ממתינים בהקפאה למקרה שהיא תהיה מעוניינת בילדים נוספים בהמשך. לפי נתוני משרד הבריאות, כל סבב IVF מותיר בממוצע כ5 עוברים מוקפאים. יש מקרים שבאים לאישה אחת, יכולים להיות אפילו 10. אלא שבישראל לא קיים שום חוק שמסדיר את נושא ההקפאה, ואף אחד גם לא מתנדב להיות זה שיחוקק אותו. למעשה, במשך 21 שנה, פעלו היחידות תחת תקנות בריאות העם, שנוסחו ב-1987. רק ב-2008 פרסם משרד הבריאות חוזר מנכ"ל, שריענן את הנהלים, וכך הם נראים. 5 השנים הראשונות של ההקפאה מסובסדות בידי המדינה. כשהן חולפות, עומדות בפני ההורים 4 אפשרויות. לנסות להראות פעם נוספת עם העוברים המוקפאים, להאריך את ההקפאה ב5 שנים נוספות בעלות של 830 שקל בסך הכל, לבקש שהעוברים יופשרו, נוסח מקצועי שמשמעותו השלכתם, או לאשר את העברתם למחקר מדעי, שכן עוברים מכילים את מכרה הזהב של הרפואה כיום, תאי גזע, אותם תאים ראשוניים שמהם אפשר לפתח כמעט כל רקמה אנושית, אוצר בלום לקידום הרפואה. לא קל להתמודד עם המשמעויות הכרוכות בהחלטה הזו, ולכן הרוב הגדול של ההורים בוחר פשוט להתעלם ממנה. לפי נתוני בית החולים איכילוב, מכלל ההורים שלהם פונה בית החולים בתום 5 שנים, 66% כלל אינם משיבים. מתוך השליש שענה, 90% בוחרים להמשיך להקפיא בתשלום, 5% תורמים את העוברים למחקר, ו5% מאשרים להפשיר אותם. נתוני משרד הבריאות מצביעים על מגמה דומה, רק 10 בודדות של הורים מאפשרים להפשיר את עובריהם מדי שנה. אם חלפו 5 ללא מענה מצד ההורים, נשלח אליהם מכתב נוסף, ובו איום בהליכים משפטיים במקרה שלא ישלמו את החוב על אחסון העוברים. גם על המכתב הזה עונים רק 1/3 מההורים. מאות אלפי העוברים הללו שהוריהם לא משיבים לפניות לגביהם, מוגדרים על ידי חלק מהרופאים כעוברים נטושים. פרופסור דלית בן יוסף, מנהלת היחידה להפריה באיכילוב זה 25 שנה, נסערת כשהיא מדברת על הבעיה הגדולה. להגיע להורים שעובריהם מוקפאים יותר מעשור. הם מותירים את העוברים באחסון ללא תכלית, היא אומרת. אף אחד לא לוקח אחריות על העוברים הללו, ובעיקר לא הזוגות עצמם שעבורם הם שמורים. יש אצלנו ביחידה עוברים ששייכים לנשים, שכיום הן כבר מעל גיל 70. חלק מהן כבר לא בריאות. יש מי שהתגרשו או התאלמנו. עבור מי אנחנו שומרים אותם? חשוב שנפנה עוברים שלא יהיה להם שימוש, כדי לאפשר מקום ומשאבים לעוברים של נשים וזוגות שעוברים טיפולים כיום. בן יוסף מתריעה שהמקום עומד להיגמר לא רק בגלל העוברים המוקפאים הנוספים כל הזמן, אלא גם בגלל הקפאת הביציות, שהופכת נפוצה יותר ויותר. בכל שנה אנחנו משלשים את הביציות המוקפאות אצלנו, היא אומרת. רוב הנשים שמקפיאות היום ביציות ככל הנראה לא השתמשו בהן. נניח שהן הקפיאו ביציות כשהיו בנות 35, ובגיל 40 פגשו בן זוג והביאו אותו ילדים בדרך הטבע, או שהחליטו לא להביא ילדים בכלל. נראה שאחוז נכבד מאוד מהביציות יישאר כאן לתמיד. כדאי כבר עכשיו להחליט מה יעשה איתן כשאנשים הללו כבר תהיינה מעבר לגיל ההורות. אחרי 10 שנים של הקפאת עוברים, ולאחר שנעשו ניסיונות אקטיביים לפנות להורים שלא נענו, מרכזי ההפריה רשאים להפשיר את העוברים גם ללא אישורם המפורש של ההורים. אלא שבפועל זה פשוט לא קורה. למה? כי אנחנו חיים בישראל, אומרים גורמי המקצוע. האקלים התרבותי, החברתי והמשפטי כאן אינו מאפשר זאת. למעשה, אפילו שהדבר מותר רשמית, יש הנחיה שבעל פה ממשרד הבריאות האוסרת להפשיר את העוברים. מבחינה משפטית, אומרת היועצת המשפטית של איכילוב, עורכת הדין סיגל רביה, הנוהל אומר שמותר לנו להפשיר עוברים מוקפאים בני למעלה מעשור שאין להם דורש, גם ללא הסכמה מפורשת של ההורים. אבל בפועל, ההוראה שניתנה, בעל פה, אף פעם לא בכתובים, היא לא לעשות זאת ללא הסכמה. ככה כולם פועלים. אפשר לאתר בקלות את המקור להוראה שניתנה בעל פה. לשם כך צריך להכיר את מירה היבנר הראל, ששימשה היועצת המשפטית של משרד הבריאות במשך יותר מ-22 שנה, ופרשה לגמלאות ב-2018. חוזר המנכ״ל שאישר להפשיר עוברים אמנם יצא בימיה, אבל המדיניות שהכתיבה בפועל אוסרת על כך. בשיחה עם מוסף הארץ, היבנר הראל מגוננת על המדיניות הזאת גם היום. אנשי מקצוע מספרים שבתקופתך הייתה אווירה שמנעה השמדת עוברים מוקפאים עודפים, גם כאלה שאין להם דורשים. זו לא הייתה אווירה, הייתה החלטה שאנחנו כרגע לא ניצור את הסיטואציה הזאת. גם עוברים שהוקפאו ב-1987 ונעשו ניסיונות ליצור קשר עם ההורים ללא הצלחה? כל עובר שאין הסכמה של שני בני הזוג. זה לא שאנחנו אנטי השמדה, אלא שהמטען הזה שייך לשני אנשים, ואלא אם שניהם ייתנו הסכמתם, לא ניתן להשמיד את המטען הגנטי שלהם. אבל התקנות מ-2008 כן מאפשרות להשמיד. התקנות מ-2008 הן חקיקה מהותית, שלא חלה רטרואקטיבית, אלא רק מעתה והלאה. עד שלא תהיה החלטה אחרת, זאת הייתה המדיניות שלי. ככל שאין הסכמה של שני בני הזוג שהמטען הגנטי שייך להם, לא ניתן להשמיד. יחידות ההפריה מתלוננות שהחזקת העוברים האלה, שחלקם נחשב נטוש, צורכת המון משאבים. נכון, אבל כשיש מהות מול כסף, מהות גוברת. זאת הייתה דעתי אז וגם דעתי היום. אנשי מקצוע ששוחחנו עמם אמרו שנהגת לומר שהעם היהודי לא יכול להשמיד את עובריו בגלל השואה שעבר. נכון מאוד. לא שלא יכול. אמרתי שעבור עם בעל היסטוריה כזאת, השמדה ללא הסכמה נראית לי סוגיה אתית מאוד כבדה. איך עוברים מוקפאים עודפים קשורים לשואה? עם שהפסיד 6 מיליון, ועכשיו את אומרת לי שיש מיליון כאלה, אז האסוציאציה מאוד פשוטה. אבל לא מזה בא הרעיון. הרעיון היה שהחומר הגנטי שייך לשני בני הזוג, ואם אין הסכמה להשמדה, לא תיתכן השמדה. אני יכולה להבין גם דעות ואירורים לגבי זה, אבל לא בגלל השואה אנחנו לא משמידים. אנחנו לא משמידים כי החומר הזה שייך לשני בני הזוג. אז באיזה הקשר נאמר המשפט על השואה? המשפט על השואה נאמר לאותם אלה שאמרו כסף כסף. אמרתי להם שכסף זה חשוב, אבל יש כאן חומר גנטי. ועם שיש לו כזאת היסטוריה צריך לחשוב טוב טוב. אגב, אני לא קוראת לזה עוברים, זאת טרמינולוגיה לא נכונה. ביצית מופרית זאת הטרמינולוגיה. זה לא עובר, זה יהפוך להיות עובר רק כשהוא ייכנס לרחם ויתחלק. כרגע הוא ביצית מופרית. המדיניות הזאת קשורה לטעמים יהודים? לא, אין לזה שום קשר. לפי ההלכה, עד שהביצית המופרית בתוך הרחם ומתחלקת, אין שום בעיה. הייתה על המדיניות הזאת קשר לשרי הבריאות השונים, נניח יעקב ליצמן שמגיע מהחברה החרדית? לא ליצמן, לא אפרים סנה, לא מוטה גור, לא שושנה ארבלי אלמוזנינו, זה לא שייך. הדת היהודית באמת לא מהווה מכשול להפשרת עוברים. לפי ההלכה, עובר הוא ישות ויטלית החל מהיום ה-40 ליצירתו. קודם לכן הוא נחשב מיה באלמה, גוף חסר חיות. כך גם לגבי ביצית מופרית. מסיבה זו הדיון בישראל על הפלות חריף פחות מאשר במדינות נוצריות, והשימוש בטכנולוגיות פריון שונות מקובל גם על ידי אנשים מאמינים. כמה רבנים אף נתנו היתר הלכתי מפורש להשמיד ביציות מופרות פגומות, ואפילו כאלה בריאות שאין להן דורש. במשרד הבריאות מסבירים שהם מבינים את המצוקה של יחידות ההפריה. לדברי מקורות במשרד, בימים אלה עובדים על ניסוח נועל חדש שייתן גב משפטי ליחידות ההפריה, כך שלא ייתקלו בבעיה משפטית בהפשרת עוברים, גם כאלה שבהם ההורים לא מגיבים. אני חושבת שאם הולכים על מהלך כזה, מסכמת היבנר הראל, כל אחד צריך לחשוב טוב טוב אם נכון לעשות את זה, בלי שבעלי החומר הגנטי נותנים את ההסכמה להשמדה. שיחשוב טוב טוב. אז למה אנשים מתעלמים מהעוברים המוקפאים שלהם? האם זה מתוך אדישות לגורלם? חוסר נכונות לשלם על המשך ההקפאה? ואולי הסיבה עמוקה יותר וכרוכה בקושי לקבל החלטה בעלת משמעויות סמליות וממשיות כל כך. מחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון עונה באופן חלקי על השאלות הללו. דוקטור הדר אמיר, רופאה בכירה מאיכילוב, ופרופסור אביעד רז, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש תוכנית איתן למצוינות בינתחומית באוניברסיטה, ראינו 89 נשים שיש להן עוברים מוקפאים עודפים באחד ממרכזי הפוריות בישראל. מתוך אנשים שהתעלמו מהפניות של מרכזי הפוריות, חצי הסבירו שעשו זאת מפני שהן עדיין מתלבטות. האחרות אמרו שבחרו באופן מודע לא לענות. הן חשבו שאי השבת הטופס תגרור הפשרה של העוברים המוקפאים, ושהן העדיפו לא לתת את ההוראה לעשות זאת, אלא שבית החולים יכריע בעצמו. גם היום אני לא אענה. שיעשו מה שהם רוצים, אמרה אחת המשתתפות במחקר. אני לא יכולה להגיד, אוקיי, תשמידו אותם. אבל אלה גם לא הילדים שלי באמת. זה כאילו, קבלו אתם החלטה. אל תגלגלו את זה אליי. ובאמת, אף אחד לא רוצה לדמיין את העוברים שלו מושמדים. גם אנשי מרכזי הפוריות לא ססים לתאר כיצד הדבר מתבצע. למעשה, מתוך מודעות לרגישות העניין, אנשי המקצוע ששוחחנו איתם ביקשו במפורש לא להיכנס לפרטים. אבל ממאמר מדעי בינלאומי שבחן מדיניות השמדת עוברים ב-65 מדינות ושפורסם ב-2019, אפשר ללמוד שמדובר בהליך די פשוט. במרבית המקרים העוברים המוקפאים מוצאים מתוך מחל היחסון הקפוא, כלומר מופשרים, ואז מושלכים לפח יהודי. תחולת הפח מוטמנת באופן מבוקר, בדומה להטמנת רקמות גוף אחרות היוצאות מבתי החולים. בסקר שנערך במסגרת המחקר, עלה שב-18% מהמקרים, ההורים ביקשו לערוך טקס פרידה כלשהו לעוברים המוקפאים. ישראל אינה המדינה היחידה שמתמודדת עם נטישת עוברים. התופעה נפוצה בין היתר גם בארצות הברית ובבריטניה. שם למשל, ההקפאה מוגבלת ל10 שנים, שאחרן העוברים מושמדים אוטומטית, אלא היא מוגשת בקשה לשמרם. פרופסור עידו בן עמי, מנהל היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים שערי צדק, מסביר שהנהלים שגובשו ב-2008 התבססו על המדיניות במדינות אירופה וארצות הברית. ניסו להתוות מדיניות הגיונית, שעובדת היטב במקומות אחרים, אבל בישראל זה לא עובד, הוא אומר. למה? כי בחברה הישראלית הנושא של אפשרת עוברים נתפס אחרת, כמעט טבו. היחס הישראלי הבלתי מתפשר בא לידי ביטוי גם במחקר מהעת האחרונה, שבחן עמדות של ישראלים שברשותם עוברים מוקפאים עוטפים. את המחקר ערכו דוקטור סיוון תמיר מהמרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה, ופרופסור רועי גילבר מבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה, במסגרת פורום ביו-אתיקה, מדע וחברה של מכון ון ליר. החוקרים פנו לישראלים שמצויים בימים אלה בטיפולי הפריה, וגם לכאלה שעברו טיפולים לפני 5 ו-10 שנים, ושאלו אותם על עמדותיהם ביחס לגורל עובריהם העוטפים. כמחצית מהזוגות השיבו שלא יסכימו להפשיר את עובריהם. 18% השיבו כי יסכימו אחרי שישלימו את בניית המשפחה, ו-31% לא הביעו עמדה בנושא. במילים אחרות, רק זוג אחד מכל 5 יסכים בבוא העת להפשיר את העוברים העוטפים שלו. להפתעת החוקרים לא התגלה פער של ממש בין אלה שעוברים טיפולי פוריות כיום לבין אלה שעברו אותם לפני שנים. שארנו שמרחק הזמן והפרספקטיבה שנוספה יקלו עליהם להיפרד במרכאות מן העוברים המוקפאים העוטפים, אבל גילינו שהפער אינו משמעותי, אומרת אמיר. עוד עלה מהמחקר כי רק 15% מהזוגות אמרו שיסכימו לתרום את העוברים למחקר רפואי. כשנשאלו מה היו בוחרים מבין שתי אפשרויות זו מול זו, להשמיד את העוברים או לתרום אותם למחקר, חצי השיבו כך וחצי אחרת. כשמביטים בנתוני האמת ממשרד הבריאות, המצב קשוח אפילו יותר. בפועל, פחות מ-50 עוברים נתרמים למחקר בכל שנה. אם ממוצע העוברים המוקפאים לזוג הוא 5, זה אומר שרק 10 משפחות בישראל בוחרות בכל שנה באפשרות האלטרואיסטית. זו מציאות מצערת, מכיוון שלדברי פרופסור בן יוסף מאיכילוב, מחקר עשוי לסייע בעתיד לזוגות אחרים שמתמודדים עם בעיות פוריות. אם היו מסבירים לי מה המחקר, מה עושים, אולי הייתי שוקלת את זה, אמרה אחת המרויינות במחקר שערכו אמיר ורז. אבל אמרו לי או מחקר או להשמיד. לא אמרו מה הוא כולל, לאילו מטרות. בדיעבד, אם היו יותר מסבירים לי, יכול להיות שכן הייתי מסכימה. ומה לגבי אפשרות אחרת לגמרי, לתרום את העוברים המוקפאים לזוגות חשוכי ילדים? אפשרות זו שקיימת באוסטרליה, בקנדה, באנגליה, בפינלנד, בצרפת, בניו זילנד ובארצות הברית, לא קיימת בישראל. ב-2012 הגישה ועדה ציבורית בראשות פרופסור שלמה מור יוסף המלצות למשרד הבריאות להסדיר את החקיקה של נושא הפריון וההולדה בישראל. בין היתר, המליצה הוועדה להקים בנק ביציות מופרות עוטפות לצורך תרומה אנונימית. 10 אחרי, אין חקיקה באופק, וגם לא בנק ביציות שמיועדות לתרומה. במחקרם שאלו תמיר וגילבר את הזוגות שאלה היפותטית. לו האפשרות הזאת כן הייתה קיימת בישראל, האם היו בוחרים בה? 62% מהם השיבו בחיוב. זו כבר נכונות לא מבוטלת לתרום עוברים על מנת שאחרים יוכלו להקים משפחה. מעניין לגלות שהחוקרים עצמם לא לגמרי מסכימים לגבי המסקנות שעולות מהמחקר שערכו. תמיר, למשל, מאוכזבת מהעמדות שגילתה. אחת המסקנות מהממצאים מצביעה להיעדר סולידריות והיעדר אלטרואיזם חברתי, היא אומרת. ניכר שמשתתפי המחקר מתקשים לתמוך בתרומה של העוברים העוטפים למחקר רפואי, גם אם אינם מתכננים לעשות בהם שימוש. מהממצאים עלה הביטוי של אדישות לגורל העוברים המוקפאים וחוסר נכונות לתרום אותם למטרות אחרות בעלות ערך אישי וחברתי. עלה גם שהתפיסות בישראל לגבי מעמדו המוסרי של העובר הן שמרניות יחסית, היא מוסיפה. מצאנו הלימה בין תפיסות הנשאלים לגבי מעמד העובר, האם יש או אין לו זכויות, לבין עמדתם בנושא תאים משפחתיים חדשים. מרבית האנשים שהיו בעד תרומת עובר למשפחה אחרת גם תמכו בהסתייעות של זוגות חד-מיניים, נשים יחידניות או גברים יחידניים, בטיפולי פוריות לצורך הקמת משפחה. גילבר, מנגד, מבקש לנתח את ממצאי המחקר באופן שונה. קולגות שנחשפו לממצאים סברו שזה עצוב שכך אנשים חושבים ומתנהגים, הוא אומר. אבל אפשר גם לקרוא את הממצאים אחרת. רק מחצית מהמשתתפים ביטאו העדפה ברורה להשמדת עוברים. מעט יותר ממחצית ביטאו דווקא תמיכה בתרומה למחקר על פני השמדת עוברים, ויותר ממחצית תמכו בתרומה לאנשים אחרים לצורכי הולדה. זה אומר שבכל זאת יש בקרבנו מידה לא מועטה של סולידריות חברתית ואלטרואיזם. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה. ההחלטה על הפשרת עוברים שאין להם דורש ושלא יעשה בהם שימוש בעתיד לצורך הולדה נמצאת באחריות היחידות להפריה. המשרד מספק מענה לכל יחידה להפריה חוץ גופית המבקשת לקדם תהליך של הפשרת ביציות מופרות. כל יחידה רשאית לאתר את המטופלים ולקבל מהם הסכמה להפשרת העוברים או לגבות מהם תשלום על המשך ההקפאה. תהליך איתור המטופלים, מתן ההסבר וביצוע ההפשרה צריכים לעשות ברגישות ובזהירות המתחייבת. לכן, כל יחידה רשאית לפעול באופן ובקצב המתאים לה ובהתאם להנחיות. ניתן לפנות למטופלים בהדרגה ולקבל את הנחייתם מה יעשה בעוברים המוקפאים ששייכים להם. משרד הבריאות יפיץ בקרוב חוזר מעודכן שינחה את היחידות להפריה חוץ גופית כיצד לנהוג בעוברים המוקפאים שקיימים אצלם. בנוסף, מצוי בהכנה נועל עדכני שיפורסם בקרוב, אך המשרד אינו מקדם בשלב זה חקיקה בנושא. המדינה מחזיקה מיליון עוברים, אפילו כאלה שנוצרו ב-1987. למה? כתבתה של נטע אחיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.